ערב טוב, פרשת בשלח. נקודה חשובה שאני מקווה שאני לא אשכח ושאני מזכיר את זה היום. השבוע אנחנו נקרא בפרשה את פרשת המן. אז יש סגולה ביום שלישי פעמיים כי טוב לקרוא את פרשת המן, שתיים מקרא ואחד תרגום, זה סגולה לפרנסה. אז מי שרוצה שיקח את זה לתשומת ליבו, זה סגולה, אומרים סגולה בדוקה. אנחנו נמצאים פרשת בשלח, ומעבר לעניין של פרשת המן שמופיעה בפרשה, מופיעה גם שירת הים, ובאמת פרשה מופלאה, כמו כל הפרשיות. וגם בשבת אנחנו נזכה גם לחגוג את ט"ו בשבט, שגם זה הכל, אין לנו את הכל ביחד, אין לנו שבת שירה, שבת ט"ו בשבט, ופרשת המן. הכל בנגלה אחת, שזה בעצם מרמז לנו על קדושה גבוהה במיוחד בשבת זו שתבוא. ויהי בשלח פרעה את העם ולא ניחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אנחנו צריכים לדעת ולהבין מה קורה כאן. מה? ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ועל החמושים הזה כבר דיברנו כל כך הרבה שאני חושב שכולם כבר יודעים בעל פה. שבחמושים יצאו, אחד הפירושי אומר שרק 20% מעם ישראל יצאו ממצרים, כל השאר בעצם לצערנו הרב מתו בימי החושך, כי היו שקועים בתוך עבודת האלילים, עד כדי כך שאפילו לא רצו לצאת ממצרים. וזה מחבר אותנו גם לנקודה, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. ולכאורה מה זה פרדוקס? אם זה קרוב אז להפך, אדרבה, אז תיקח אותם דרך ארץ פלישתים. למה לקחת את עם ישראל בדרך רחוקה? אבל כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים. עכשיו, על איזה מלחמה מדובר? יש פירושים כאלה ואחרים, אבל המלחמה שבעצם בעיקר מוזרה כאן זה מלחמת היצר. ומה הכוונה? כמו שאמרנו, רק 20% יצאו ממצרים, זאת אומרת 80% נשארו. הווה אומר שהם היו כל כך שקועים בתוך העבודת אלילים, עד כדי כך, שרק 20% יצאו. עכשיו, גם ה-20% האלה שיצאו, גם בתוכם עדיין נשארו כאלה שהיו, מה שנקרא, יושב על הגדר, רגל פה ורגל שם. והיה חשש שאם ילכו בדרך הקצרה, שהיא מובילה דרך כל מיני יישובים, שהיו, כל היישובים האלה היו בעצם עובדי אלילים ושטופים בתאוות וטומאה, ממילא, היה חשש שעכשיו שיצאו ממצרים ועוד יבואו ויתקלו בתאוות האלה שוב פעם, יתפתו וישובו חזרה לתוך התומעה של מצרים. ולכן עשה הקדוש ברוך הוא את החשבון הפשוט. מה עדיף? להוביל אותם דרך מקום של יישוב ששם יש אוכל, מים, מזון והכל, אבל תומעה גדולה. או להוביל אותם בדרך ארוכה, שהיא דרך המדבר, אבל אז אין להם מגע עם אף תמה או תומעה. אבל מצד שני, צריך לדאוג לספק להם מזון ומים וכל שאר הצרכים שצריכים, כי זה מדבר. כמובן שלקדוש ברוך הוא אין שום בעיה לספק את הדברים האלה, לכן הנקודה המרכזית כאן זה כי קרוב הוא. זאת אומרת, למרות שבעצם היה יכול להביא את עם ישראל במהירות הרבה יותר גדולה דרך ארץ פלישתים, בגלל שלא רצה שידבקו בתומה, לקח אותם מסביב כדי שבאמת לא ידבקו בתומה. וייסעו מסוכות ויחנו ביתם בקצה המדבר, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד הנעל, הנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש. זאת אומרת, עם ישראל הולכים במדבר בצורה הכי כיפית שיכולה להיות. הם מוקפים עם עננים, עננים שמאירים להם את היום, מאירים להם את הלילה, עננים שמנקים להם את השטח, אין חיות רעות, אין שום דבר, מזג אוויר, air condition טבעי, חבל על הזמן, תנאים אופטימליים. וכך הם הולכים במדבר. ואז קורה דבר מוזר. וידבר השם אל משה, לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו, ויחנו לפני פי החירות בין מגדול לבין הים, לפני בעל צפון יחרחות החנו על הים. משהו מוזר מאוד. אומר להם, תחזרו חזרה, ותעמדו במקום הספציפי הזה, ששם עוד נשאר אחד מהאלוהים של מצרים, שזה היה, כמו שהוא כותב כאן, בעל צפון. ניחחות החנו על הים. מה הרעיון? עכשיו, דרך אגב, חשוב לציין שעם ישראל עושים בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר. הם עושים את זה. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. ואז פרעה אומר, תפסתי אותם עכשיו. זה יותר חשוב, כמו שאמרנו שבוע שעבר, פרעה שלח מרגלים ביחד איתם. למה? כי אחרי כל המכות והכל, הוא עדיין בודק האם הקדוש ברוך הוא מוגבל או לא מוגבל, ואמרנו שהתפיסה המחשבתית שלו הייתה בקטע שהקדוש ברוך הוא ביקש 3 ימים לעבוד אותו, ולא מעבר לזה. ולכן, הוא עדיין יושב לו החשש שזה לא הסיבה האמיתית, אלא הסיבה האמיתית זה שהקדוש ברוך הוא אין לו את הכוחות בעצם להוציא את עם ישראל ממצרים. אבל אחרי כל המכות, הוא שולח, אבל ליתר ביטחון שולח איתם כל מיני מרגלים שיודיעו לו מה קורה. ואכן, פתאום מתברר שהם נעצרים. ואיפה הם נעצרים? ליד האלוהים הכי גדול של מצרים, שזה האלוהים שהקדוש ברוך הוא לא חיסל אותו בכל המאומות, כי הוא הרג את כל האלוהי מצרים, את הכל השמיד. אבל את האלוהים הזה הוא השאיר. ואז מה חושב פרעה לעצמו? וואלה, זהו זה. הקדוש ברוך הוא היה יכול להוציא אותם עד לשם, אבל שם נבוכים הם במדבר, שם הם נתקעו, כי בעל צפון, האלוהים שלי יותר חזק ממנו, והוא מה, לא נותן להם לצאת. ואם זה כך, קדימה בוא נרדוף אחריהם וניקח את הכסף שלנו חזרה, כי מתברר שהם לא מתכוונים לצאת, כי המרגלים אמרו לו, הם לא חוזרים, הם, התכנון שלהם זה להמשיך הלאה. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והיקבדה בפרעה בכל חילו, וירדו מצרים כי אני השם, ויעשו כן. ואז בעצם קורה הדבר שהביא לסופו של פרעה וכל חילו, וזה מביא לשירת הים שאנחנו כל יום אומרים אותה, שזוהי, איך אומרים, שירה שמתארת את מה שקרה שם, אבל האמת היא, תכף אנחנו נעיין כאן בשירת הים, אנחנו נראה נקודה מאוד מעניינת. בכל מקרה, פרעה רודף אחרי עם ישראל. ושוב ושוב כתוב, ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה ופרשה וחילו, על פי החירות לפני בעל צפון, ופרעה הקריב. מה זה פרעה הקריב? פרעה התקרב. מה זה פרעה הקריב? אז אחד הפירושים היפים אומרים, פרעה הקריב, הקריב את עם ישראל לעבודת השם. כי כתוצאה מזה שהם ראו אותו, הם חזרו כולם בתשובה. ויסו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם, ויאמרו אל משה, המבלי אין כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו? לא הוציאנו מצרים, לא זה הדבר שדיברנו, דיברנו על זה ואמרנו, ומה אתה עושה לנו עכשיו? מה הבאת אותנו לכאן כדי שנמות כאן במדבר? ודרך אגב, לכל אורך המסעות במדבר, עם ישראל מתלוננים שוב ושוב ושוב, מה, וחשוב להבין את הנקודה שכשאנחנו מדברים על מתלוננים, זה לפעמים יכול להיות 1, 2, 3 או 4, מיעוט שבמיעוט, אבל להיות ועם ישראל זה עם אחד, והוא נחשב ליחידה אחת, לכן כל פגם, גם הקטן ביותר, במיוחד שמדברים בדור דעה, דור שראת הקדוש ברוך הוא, נחשב לפגם גדול.
כאילו אם אחד מתלונן,
כולם מתלוננים. מעבר ל... כן, גם אם לא כולם מתלוננים, היות ואחד מתלונן, כבר יש בזה מינוס. מספרים שכהן גדול, הנשים והאימהות של הכהנים הגדולים היו מספקים לחם ומזון לכל הרוצחים בשגגה. כי רוצח בשגגה היה רץ לעיר מקלט, וכשהיה מגיע לעיר מקלט היה צריך להישאר שם עד מות הכהן הגדול. ולכאורה שואלים מה הקשר של הכהן הגדול לאלה שנמצאים בעיר מקלט? כי הרי כתוצאה מכך מה עושים אלה בעיר המקלט? מתפללים שמה?
ימות.
שימות כבר הכהן הגדול הזה. ולכן הנשים של הכהנים הגדולים והאימהות היו דואגים ומפנקים את כל אלה שיושבים בעיר המקלט כדי שלא יתפללו שהכהן הגדול ימות. אבל עדיין נשאלת השאלה, מה הקשר בין הכהן הגדול לבין אותו אחד שרצח בשגגה? והקשר הוא שברגע שאתה כהן גדול ובזמן הכהונה שלך קרו מקרים כאלה, האשמה גם עליך. למה אשמה עליך? כי כנראה אתה לא העברת את הקדושה ולא העברת את החוקים ואת הדברים בצורה מספיק חזקה ומדוקדקת, ולכן כתוצאה מכך יש רוצחים בשגגה. כי חשוב להבין שרוצח בשגגה זה לא שבן אדם באונס רצח מישהו. שגגה זה לא אונס וזה לא מזיד, זה בין לבין. ומה הכוונה? כדי שנבין את הנקודה, אם בן אדם נוסע בתוך העיר 100 קילומטר לשעה ומישהו קפץ לכביש והוא דרס אותו, מה זה?
זה
מזיד. זה מזיד. מה, אדוני, מה אתה נוסע 100 קילומטר לשעה בתוך העיר? יפה. אבל אם בן אדם נסע על 15 קילומטר לשעה בתוך העיר, ומישהו קפץ לו על האוטו,
גם כן.
לא, זה שוגג קרוב לאונס. כי מה, אתה נוסע על 15 קילומטר שעה ומישהו קופץ לך על האוטו? מה אתה יכול, איך אתה יכול למנוע את זה?
למה קרוב לאונס? למה לאונס גמור?
אונס גמור? לא, אני... כי עוד פעם, זה בכל מקרה הוא נהג באוטו. זה אומרים, יש מה שנקרא שוגה קרוב לאונס, ויש שוגה קרוב למזיד.
יש סיבה למה הוא עושה ב-15 קילומטר, אולי הוא לא זה, אולי זה, אתה מבין?
לא משנה מה הסיבה, אבל ב-15 קילומטר שעה כולנו מבינים שאין סכנה נורמלית שמישהו יערה כתוצאה מכך. אלא אם כן, קפץ לו על האוטו ונכנס לו בין הגלגלים, אני יודע, עשה משהו. זאת אומרת, ברור לנו שבשתי המקרים האלה לא הולכים לעיר מקלט. לא זה שהאונס קרוב לשוגג, ולא, סליחה, שוגג קרוב לאונס, ולא זה שהוא שוגג קרוב למזיד, כי שוגג קרוב למזיד, אנחנו אומרים שגואל אדם יתפוס אותו. אז מי הולך? אותו אחד שנסע במהירות המותרת.
רגע, אם שוגג קרוב לאונס, לגואל אדם, לא יתפוס אותו?
איך? שוגג?
שוגג קרוב לאונס.
לא, אסור לו, זה אונס. אונס, זה אונס. אונס רחמן הפטרי. אסור לו.
איפה זה?
עוד
שם
לא כתוב דבר. איפה? מה כתוב?
בשגגה.
יפה, נכון. ובשביל זה, אז אתה חושב שכל אחד יכול לרוץ לעיר מקלט. אז בשביל זה מסבירים לך הפרשנים, נראה, הרב נבנסון נביא לגמרי לדבר על זה, שלא תבוא לרגע לאיזה אבא אמינה לחשוב שבן אדם שנסע על 100 קילומטר לשעה בתוך העיר. אז על מה?
על
ה-15. עוד פעם, זה בדיוק העניין. זה לא שוגג. זה אונס. תגיד לי, אתה, הרי, סליחה, איפה לומדים את זה? מאוד פשוט. אם הבן אדם עולה על הסולם, והוא דרך נפילה, זאת אומרת, בזמן שהוא היה עלה למעלה דרך נפילה, יש הבדל אם דרך נפילה או דרך עלייה. כי למה? כי מה שלא סביר, אז לא סביר, אז זה לא נחשב לשוגג. זאת אומרת, אתה רואה את זה גם המקרה שמצוין במדרשים. Okay. עכשיו, גם כאן, אז מי בעצם הולך לעיר מקלט? באמצע, מי זה באמצע? אותו אחד שנסע בעיר על מהירות מותר 50, נסע על 50. ואז ב-50 קפץ לו מישהו מול הזה, הוא לא הספיק לעצור, ודרס אותו. עכשיו תשאלו מה זה. אם הוא היה מספיק נזהר, והיה מבין, אני נוסע בעיר, גם אם מותר לנסוע 50, אם יש אנשים שמסתובבים ברחוב, אני צריך יותר להיזהר, ולשלוג במשנה זהירות, ואז לא היה קורה כלום. היות והוא לא נזהר מספיק, אז הוא שוגג שהולך לעיר מקלט. זאת אומרת, חשוב להבין את ההגדרה של שוגג. לא מדברים כאן לא על אחד שלא היה לו שום דרך להציל את המצב, ולא מדברים על אחד שזה היה מוכרח לקרוא, אלא רק באמת על שוגג אמיתי. שוגג אמיתי זה שאתה נהגת לפי כל חוקי התנועה, רק לא נזהרת מספיק. צריך להבין, אז מה, אז למה זה קשור לכהן גדול? כי ברגע שאתה לא נזהר מספיק, יש בזה מינוס מסוים. זה כמו שבן אדם יודע, חשמל זה מסוכן. אף אחד לא יכניס את האצבע שלו לתוך החשמל. בן אדם יודע, רמזור אדום צריך לעמוד. אם אני לא אתייחס לרמזור אדום, אז אני עלול להידרס. זאת אומרת, ישנם קודי התנהגות. כך גם שאתה נוסע בעיר, ואתה רואה שיש הרבה תנועה בעיר, אז תיסע בזהירות. בדיוק כמו, סתם לדוגמה, בן אדם נוסע ביום של גשם ראשון, שהכביש נהיה חלק. אז יכול לתאור את מה, אני מותר לנסוע כאן 120, מותר לנסוע 100, מותר לנסוע 90, סע 90, בסיבוב מותר, גם 50, סתם 50, אבל מה יקרה לך?
תתפך.
אתה תתפך. זאת אומרת, צריך לנהוג בזהירות. ולכן, כהן גדול שבימיו, היה החוסר זהירות הזאת שגרם לאנשים להגיע להרי מקלט, יש לו גם את המינוס הזה. וכאן בעצם אנחנו מסתכלים בפרשה ואנחנו רואים את המצב של עם ישראל, שבאיזשהו מקום עם ישראל בתוך כל מה שהולך, עדיין יש בתוכם עובדי אלילים. ואז הם מגיעים לים. והם צועקים אל השם. וזה דבר טבעי. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו וראו את יהושעת השם אשר יעשה לכם. היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ואז קורה תפנית מפתיעה. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל ויסעו. ולכאורה, מה זה? מה קרה? הרי זה דרך של עם ישראל לצעוק. ויצעקו אל השם מכושר רוח ועבודה קשה, ומה? ואז הקדוש ברוך הוא שמע. והנה כאן באים ואומרים לנו, הם צועקים, והקדוש ברוך הוא אומר, לא, מה הם צועקים? תגיד להם שיסעו. מה קרה? מה השתנה? וכאן חשוב להבין נקודה. יש מה שנקרא התעוררותא דלעילא, ויש התעוררותא דלתתא. יש התעוררות מלמטה והתעוררות מלמעלה. עד עכשיו כל הניסים של מצרים היו התעוררות מלמעלה. היו ניסים גלויים, עם ישראל לא עשה כלום. כמו שאומר להם כאן משה, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. לא היו צריכים לעשות שום דבר. צעקו אל השם, השם הציל אותם, עשה ניסים ונפלאות וכו' וכו' וכו'. אבל עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, די, אחרי כל הניסים והנפלאות האלה, אני רוצה שיהיה קצת ביטחון. אני רוצה לראות שהצעד הראשון, אתם תעשו, כמו שאומרים, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף. על שתי הדברים האלה אומרים כמו קריאת ים סוף. ולכאורה שואלים הפרשנים, לקדוש ברוך היה קשה איך אומרים, לקרוע את הים? הקדוש ברוך יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז מה בעצם רוצים להגיד לנו? רוצים להגיד לנו שאנחנו מחויבים בהשתדלות. אם אנחנו לא נעשה השתדלות, הקדוש ברוך הוא לא יעשה שום דבר. כי בן אדם אם רוצה עזרה, סייעתא דשמיא, צריך גם לעזור לעצמו. מי שעוזר לעצמו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. מי שלא עוזר לעצמו, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו. אז עד עכשיו היו בני ישראל מבחינת תינוק שנולד. תינוק שנולד, האבא לוקח אותו על הידיים, הוא לא יכול ללכת. אבל אז מגיע השלב שבו התינוק צריך להתחיל ללכת. ואז שמים את התינוק לבד, והוא מתחיל ללכת, ואנחנו מרחוק, בהתחלה מחזיקים אותו ביד, אחר כך עוזבים את היד ונותנים לו ללכת לבד. זה השלב שבאו שהגיעו לים, אחרי כל הניסים והנפלאות. עכשיו, עוד פעם חוסר ביטחון. אומר, דבר אל בני ישראל ויסעו. די, חלס לצעוק. אני רוצה לראות התעוררות מלמטה, אני רוצה לראות ביטחון. ואחרי נחשון בן הנוער קופץ לים, ואחריו קופצים כולם, והים נבקע, ואז בעצם קורה הנס הגדול. ואז מה לומדים מכאן? שגם זיווג של בן אדם, וגם פרנסה של בן אדם, תלויה במה? השתדלות. בן אדם צריך לעשות את ההשתדלות. אם בן אדם לא עושה את ההשתדלות, שלא יצפה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את זה במתנה משמיים. וזה חשוב להבין, במיוחד היום, שאנחנו כולם נמצאים בתוך עולם מצד אחד מעשה, אז יש כאלה שההשתדלות שלהם כבר מוגזמת. אז חשוב להבין שכל מה שצריך זה רק השתדלות, לא מעבר לזה. כי גם כאן מה שהם עשו בסך הכל, מי בקעת הים? הם בקעות הים. הם שחו בתוך הים? לא. הם פשוט נכנסו לים, והים נפקע. זאת אומרת, בן אדם צריך לעשות את הצעד הראשון. ככה זה בזיווגים, וככה זה בפרנסה, וככה זה בעצם בכל אורך החיים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? שלח ברכה בכל מעשה ידיך. אם לא תעשה, על מה יהיה ברכה? כמו שהזוהר הקדוש אומר, הזוהר הקדוש אומר, על השולחן צריך תמיד שיהיה משהו. אותו דבר השולחן בבית המקדש, היה עליו לחם פנים, רגע אחד לא היה בלי כלום. רגע אחד לא, למה? כי אין הברכה שורה אם אין על מה שתשרה. ולכן חשוב שעל השולחן תמיד יהיה לחם. כי על דרך הלחם הזה באה הברכה. וכך גם, למשל, אנחנו מברכים ברכת המזון. דיברנו על זה רבות. צריך שיהיה על השולחן אוכל. למה? כי כדי שיהיה עושר ושפע וברכה, צריך על מה שזה יחול. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לעשות ניסים על כלום. הקדוש ברוך הוא אוהב שיהיה השתדלות, שיהיה התחלה, שיהיה על מה שיחול הנס. במילים אחרות, שיהודי עושה פעולה, ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לו. רק שיש התעוררות הדלתתה מלמטה, מגיעה גם ההתעוררות מלמעלה. וזה הלימוד הגדול שאנחנו נומדים כאן מהכניסה לים. שבכניסה לים אומר הקדוש ברוך הוא, עד כאן, עד עכשיו עשיתי לכם ניסים ונפלאות, חבל על הזמן. מהרגע הזה, אתם צריכים להתחיל לפעול לבד, אתם צריכים לעשות דברים לבד. ולכן אומר לו, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה ערם את מתך ונטה את ידך על הים, ובקעהו ויבואו בני ישראל בתוך הים. תשימו למה כתוב? ויבואו קודם כל איפה? בתוך הים ביבשה. זאת אומרת, קודם כל נכנסו ממש לים. יפה, ברגע שנכנסו, קרה את הים. ואז יכלו ללכת ביבשה, בתוך הים, שעל זה בעצם אנחנו נדבר בעזרת השם, בלי נדר במהלך הימים הקרובים, על העניין של ההליכה בתוך הים, ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ושמאלם, ולא כתוב הים להם חומה, אלא המים. מים זה תורה. וללכת ביבשה בתוך הים, ולכן למה, לכן גם טבעו המצרים בים, כי לטבוע זה מלשון טבע, הם טבעו בטבע. והים הוא בעצם אחד מאיתני הטבע החזקים ביותר. שנזכה בעזרת השם ללכת ביבשה בתוך הים, להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, ביטחון, ולדעת ולהבין שכל מה שצריך לעשות יהודי זה השתדלות. ברגע שיהודי עושה את ההשתדלות, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הפרנסה, את הזיווג ואת כל מה שהוא רק צריך.